טוב, יום טוב ומבורך.
מה?
אנחנו בפרשת בחוקותיי, שבעצם מסיימת את ספר ויקרא. וכתוב שם, אם בחוקותיי תלכו, תפתח תשמורו. ואז יש רשימה של המון המון דברים יפים וטובים שאנחנו נזכה להם, שמביא אותנו בעצם לשאלה מאוד מעניינת על עניין של שכר בעולם הזה, אם יש שכר או אין שכר. אבל כן, תודה. אבל הדבר היותר מעניין זה שאם אנחנו רוצים לחבר את שתי הפרשיות, פרשייה קודמת, דיברנו על שבתה הארץ. דיבר העניין של שבת, הסברנו שהשבת הוא במובן שכשאתה בא לארץ זה לא המטרה לעבוד. המטרה היא להכניס לתוך הגשמיות את הרוחניות. זאת אומרת, לתוך האדמה להכניס את הרוח. ובעצם להשתמש באדמה, אבל ליצוק את התוכן הפנימי, שזה בעצם הברכה שאתה עושה, המצוות שאתה מקיים בארץ. וזה באופן כללי לכל הדברים. וזה בעצם מביא אותנו לעניין של אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמורו, ועשיתם אותם, ונתתי כשמכם ביתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, ואז מתעוררת שאלה עקרונית. הרי אנחנו למדנו שאין שכר בעולם הזה. שכר בהי על מלאיקה. והנה אנחנו רואים לכאורה שפע של ברכות, דברים נפלאים של לכאורה. הנה, בבקשה, יש שכר. וזה נשמע קצת לא מובן. עכשיו יש לזה כמה הסברים. הסבר אחד שאנחנו כבר פעם אמרנו שזה בעצם תנאי עבודה. זה באמת לא שכר, כי שכר בעולם הזה לא מקבלים. עכשיו, מה הכוונה לא מקבלים? תאר לעצמך שאתה הולך למכולת לקנות בקבוק חלב, ואתה נותן לו, תיאורטית, יעלום ששווה $3 מיליון. הוא יכול לתת לך עודף? כל המכולת שלו לא שווה את היעלום. אז אתה תישאר בלי חלב, ועם היעלום ביד. זאת אומרת, לא שייך בכלל דבר כזה. כמו אותו דבר זה שכר של השכר שמגיע לנו. הוא כל כך גדול ועצום שהוא לא שייך, אין לו בכלל שייכות לעולם הזה. אז מה זה מה שאנחנו מקבלים כאן? זה בעצם תנאי עבודה. זאת אומרת, בן אדם, כשהוא עובד, כמו בחברת הייטק, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, בן אדם יש לו תנאי עבודה, יש היום חברות הייטק שנותנים לך מה זה ארוחות, וטיולים, ומשרדים, וספורט,
וגן
לילדים, וכל מה שאתה רק רוצה. עכשיו, זה לא השכר, זה תנאי עבודה. עכשיו, מה המטרה של התנאי העבודה האלה? בעצם
זה מרוכז בעבודה.
בדיוק.
זה עבדות מודרנית.
נכון. אבל הרעיון הוא בעצם שאתה מקבל תנאים שיאפשרו לך לעשות את העבודה בצורה הכי טובה. זאת אומרת, מבחינה זו
אתה צריך להיות רגוע.
בדיוק. אנחנו צריכים להוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו בעצם מנצלים את הטוב שהוא נותן לנו בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ואז ממילא אנחנו זכאים לקבל עוד ועוד מהעניין הזה של תנאי העבודה. עכשיו, מעבר לתנאי העבודה, יש כאן עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאנחנו מדברים על העולם הזה בכלל, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אין כאן בכלל שכר, ואין כאן עניין של תנאי העבודה, יש כאן פשוט עובדה פשוטה. אם אתה רוצה שהעולם יתפקד, מה אתה צריך לעשות? לעסוק בתורה. אם אתה לא עוסק בתורה, העולם לא יתפקד. ממילא הכל יתמוטט והכל יתפרק. זה מה שאומרים שנגיע למעמד הר סיני, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אומר שקפה עליהם הר כגיגי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו הכריח אותם לקבל את התורה. אז שואלים, מה זאת אומרת? הם רצו לקבל מאהבה. למה הוא צריך להכריח אותם לקבל את התורה? הם מאהבה רוצים לקבל. מה העניין להכריח אותם? אלא שהכוונה היא, אחד ההסברים היפים בא ואומר, זה לא שאלה של להכריח. זה שאלה של מציאות. אם אתם מקבלים את התורה, העולם מתקיים. אם אתם לא מקבלים את התורה, העולם מפסיק להתקיים. אז איך הוא יתקיים עד לאותו רגע? בחסדו של הקדוש ברוך הוא. אבל מאותו רגע שעם ישראל נכנס לתמונה, נגמר הסיפור. זהו. בדיוק כמו ביציאת מצרים, היה שלב שבו הקדוש ברוך עשה את הכל, הגיעו לים סוף, אמר להם, חבר'ה, מעכשיו אתם צריכים להתחיל לעשות משהו. ולכן אמר להם, תקפצו למים. אני אעזור לכם, אין בעיה, אבל אתם צריכים לעשות את ההשתדלות. עכשיו, גם כאן בעצם, שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, ברגע שמקיימים את התורה, העולם מתפקד. ברגע שלא מקיימים את התורה, הכל מתפרק. בעצם אין כאן בכלל שכר, והאם בחוקותיי תלך, הוא בא ואומר לך עובדה מאוד פשוטה של קיום העולם. עכשיו, מה הרעיון הזה של שבת להשם שדיברנו, אבל רואים את הדבר הזה על העניין של השבת שוב ושוב ושוב? זה כמו שאמרנו, כשאנחנו מדברים על החיבור בין הארציות, בין הגשמיות לרוחניות, שמיים וארץ, זה בעצם זה אדם, האדם זה גוף ונשמה, שזה גם חלק מהאדמה, חלק מלמעלה. החיבור הזה הוא חיבור שהוא חייב להיות בעולם הזה. אחרת אין לך מה לחפש בעולם הזה. ושזה אנחנו אומרים בקריאת שמע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. יש כאלה שחושבים שאם הוא יושב ולומד ולא עושה כלום, הוא עשה את שלו. לא עשית כלום. כי אתה צריך ללמוד כדי לקיים. זה כמו שאחד לומד נהיגה, קונה אוטו, שם את האוטו בגראז' ולא נוהג.
אנחנו נמצאים במדינת ישראל עם כל הרבנים הגדולים האלה שמתנגדים בך שיעבדו ויקבלו קצבאות רק ויושבים ולומדים.
עכשיו אנחנו מגיעים לעוד נקודה מאוד מעניינת שדווקא דיברתי עליה, אני חושב בדברי תורה הקצרים שאני מעביר בבוקר. אנחנו אומרים אדם לעמל יולד, זה כתוב בספר איוב. מה זה אדם לעמל יולד? בן אדם בא לעולם הזה בשביל לעבוד, הוא לא בא לצוות הסתלבט. בן אדם שיושב ומסתלבט הוא לא עושה כלום, אין לו חיים, לא יחיה, לא, הוא גם לא יחיה הרבה, הוא לא יחיה. אין, אתה לא יכול לחיות במטלה.
זה לא סתלבט, זה ללמוד, ללמוד תורה מהבוקר עד הבוקר למחרת.
לא, קודם כל, הגענו למסקנה שצריך לעשות משהו.
נכון.
יפה. עכשיו, מה זה אדם לעמל יולד? ראשי תיבות אומרים, ללמוד על מנת ללמד. זאת אומרת, שאם אתה יושב ורק לומד, אתה לא עושה את התפקיד שלך. עכשיו, סליחה, באוניברסיטה, בן אדם לומד מקצוע התרבות הסינית העתיקה, או שפות עתיקות. מי צריך את זה בכלל? אבל כולם מקבלים את זה. למה? כי באוניברסיטה אתה צריך ללמוד. עכשיו, בשביל מה הוא לומד? הרי תכלס מעשית, מה זה מעניין אותם? אבל הוא אחר כך מלמד את זה. וכולם מבסוטים, אף אחד לא מדבר עליו. למרות שבעצם מצד אחד, תחשוב, זה בזבוז זמן. מה אני צריך, סליחה על הביטוי, מרצה שידבר איתי על יוון העתיקה? אבל זה מקובל בעולם. כשמדברים על תורה, פתאום כולם קופצים. אז נכון, מי שרק לומד בישיבה, ולא מלמד, אז הוא לא עושה, הוא לא, אין לו עמל. כי זה בדיוק הרעיון. אתה, יש אחד, בדיוק, יש אחד שהתפקיד שלו, איך אומרים, לייצר כיסאות. כי אנשים צריכים לשבת על כיסאות. יש אחד שהתפקיד שלו, לעבוד במקולת, כי אנשים צריכים לאכול. כל אחד יש לו תפקיד בחיים. ויש גם מורים. מורים זה מקצוע מכובד מאוד. על אחת כמה וכמה שאתה צריך את החומר הכי טוב שיכול, בשביל להעביר את התרבות שלנו הלאה. אז זאת אומרת, מי שיושב בישיבה ובאמת לומד על מנת ללמד, אני איתו. אבל מי שסתם רושם את עצמו בישיבה, לא לומד ולא מלמד, בוודאי שזה לא בסדר. ודרך אגב,
רובם שיושבים בישיבה לא מלמדים.
אבל זה המאבק. לא, זה לא נכון, זה לא נכון בכלל. כי באיזשהו שלב, אתה צריך להבין, באיזשהו שלב אתה לא רק לומד. באיזשהו שלב אתה גם מלמד אחרים. דרך אגב, ללמד גם את המשפחה שלך זה גם נקרא...
כן, זה מה שאתה לשאול, זה להעביר את המסר, מה שאתה לומד למשהו אחר, זה גם...
בוודאי, זה גם נקרא עבודה. אז כל דבר פה... עכשיו, כמובן שהעבודה המשובחת יותר, זה נראה לך, ברענה למשל יש כולל קהילתי. מה זה כולל קהילתי? זה חבר'ה שמקבלים דרך אגב משכורת מאוד יפה, מאוד מכובדת, והם לומדים, אבל חלק מהזמן שלהם הם מחויבים לקהילה. מה הכוונה? הם מארגנים שיעורים בכל העיר. לילדים, למבוגרים, שיעורים של הדף היומי, שיעורים, לא משנה מה. זאת אומרת שבעצם הם בדיוק עושים את מה שצריכים לעשות. עכשיו, לא כולם יכולים לעשות את זה. אנחנו לא כולנו שווים. גם הברכות ל-12 השבטים, כל ברכה היא שונה. ובתוכם יש לנו את יששכר וזבולון, והתורה בפירוש מסבירה לנו שיששכר הוא יושב ולומד כל היום וכל הלילה, הוא חלק גדול מהלילה, ואילו זבולון מפרנס אותו. עכשיו, זה לא אומר שזבולון לא לומד בכלל. זבולון לומד הדף היומי, הוא יושב כמונו גם ולומד פה ושם שיעורים, אבל את הזמן שלו אחר בכלל הוא מנצל בשביל לעבוד, והוא לא מפרנס רק את עצמו, אלא מפרנס גם את יששכר, כדי שיששכר יוכל לשבת וללמוד תורה. זה מצוין, אין בזה שום בעיה. כל אחד מבין שיש לו כישרון ויכולות משלו. זה בעצם הרעיון של הבנייה העצמית של האדם. עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים בתוך התהליך הזה של הבנייה. וכמו שאנחנו באנו להסברנו, אנחנו מתחילים כאילו עם העניין של אכילה. הכל מסביב לאכילה, אבל אנחנו הסברנו את זה גם. שדרך האכילה, הרב פינקוס זצ"ל מסביר, שבעצם החיבור הכי מיידי לך, של אדם, לבורא, זה דרך האכילה. למה?
אוכל כאילו...
ברגע שאתה אוכל, אתה חי. ומי נותן לך את החיות? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, דרך האכילה אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. רק כאן יש בעיה. מי ששם את האכילה בתור עיקר, ואת החיבור לקודש ברוך הוא בתור תפל, הוא בבעיה. מה הכוונה? התחלנו בקורבן העומר, שזה מאכל, אמרנו סעורים, שבסמליות זה מאכל בהמה. ואז בעצם אנחנו מגיעים לחג השבועות, ואז יש שתי הלחם, שזה חיטים. זאת אומרת, מה הרעיון? מאכל אדם. זאת אומרת, בעצם המטרה שלנו בספירת העומר, זה לצאת מהבהמיות, ולהתרומם ולהגיע לקטע של להיות בן אדם, שבן אדם הוא השילוב הנכון של הרוחניות והגשמיות. יפה, בדיוק. זאת אומרת, תגיע להיות בן אדם, המנש, מה שנקרא. זאת אומרת, מה ההבדל? זה חמור. היינו עכשיו בבית מלון. דיברתי גם 20 אלף פעם, וכל אחד מאיתנו היה בבית מלון. יש את הבופה הזה, כן? יש לך בופה בבוקר, יש לך בופה בערב, אתה מסתכל, וואלה, 30 סוגי סלט.
מה טוב?
5 סוגים של בשרים. הכי טובים שיש. מה זה עריך? אחת חותך לך שם הצלעות, השני אינטריקות. אחר כך, 4 סוגי דגים. והכינוכים, אתה רק מסתכל, אתה יוצא לך עריר. עכשיו השאלה היא מה אתה עושה. אז תראה, אני אתן לך דוגמה. אתה, אני הולך, אני מסתכל, היינו ב... אתה רואה השולחנות, אתה רואה אנשים מגיעים, אתה רואה אחר כך שולחן של 4, שם אוכל לגדוד שלם על השולחן. ואחר כך הם הולכים, והשולחן מלא עם אוכל שהולך להיזרק. עכשיו, זה בהמיות. אתה לא שולט ביצרים שלך. אתה רואה את כל האוכל, אתה חוטף, חוטף. זה השלב של הבהמיות.
עין ואי יותר מהר מהגוף.
ואז, זה כמו שאני אמרתי בשבת, מה זה עבד השם? מה זה חופש? אז אנחנו אומרים, אני רוצה לעשות מה שבראש שלי. זה חופשיות. זה חופשיות? לעשות מה שבראש שלך?
לא.
אבל תשימו לב איזה מין עלייה וקוץ בה, איזה קטע. אני עושה מה שבראש שלי. מה יש לי בראש?
שכל.
שזה הנשמה.
הנשמה.
הלוואי שנעשה מה שבראש שלנו. אני אומר, אנשים לא מבינים מה הם אומרים. תחלק, אני רוצה לעשות מה שבא לי. מה שבא לי, זה שלילי. מה שבראש שלך, הלוואי שתעשה מה שבראש שלך. כי החופשיות האמיתית היא ללכת בדרך הנכונה שהיא מביאה לך בריאות, עושר וכבוד. מי שרץ אחרי התאוות, סופו לא טוב. אנחנו כולנו יודעים את זה. כל המחלות המודרניות. ממה הם? מהזלילה הזאת, מהאכילה הלא מבוקרת. מהריצה אחרי התאוות שלך. אז זה נקרא חופש? להפך, אתה עבד של התאוות, זה העבד הכי בזוי שיכול להיות. אז עכשיו נשאלת השאלה. עכשיו תראו, יש תהליך כזה, כשאתה מגיע בהתחלה ביום הראשון לבית מלון, ונמצא שם נגיד שבוע, ביום הראשון אתה חוטף. אחר כך אתה נרגע. וביום השביעי תפעל לך כוח לדחוף את כל האוכל הזה, ופתאום אתה מתחיל לקחת כמו שצריך. זה בעצם, תחשבו על זה באיזושהי צורה ספירת העומר. אתה מתחיל מהבהמיות. אתה לא יכול להגיע במכה אחת מהבהמיות לאנושיות. אז בונים לך 49 שלבים, שזה מופיעים בצמד מילים שמופיע מלמטה. כל יום אתה עובד על מידה אחרת, כדי לצאת מהבהמיות ולהגיע לאנושיות, להגיע להיות בן אדם, להיות מנש. זאת אומרת, עכשיו השאלה היא, כשאתה בונה את עצמך, עכשיו אתה מגיע לבופה הזה, איך אתה הולך להתנהל? האם אני הולך לחטוף ולמלא את הצלחות, או אני לוקח מה שאני צריך ואוכל? וזה המטרה. כן לאכול. עוד פעם, שאנשים לא יחשבו לרגע שהתורה מטיפה לא לאכול. אדלר, בדיוק הפוך, כמו שאמרנו, זה בעצם החיבור המושלם. איך? בדיוק. תאכל את מה ש...
גם מה שאתה חושב שתאכל.
בדיוק. שלא לך עיניים גדולות. דרך אגב, אנשים לא יודעים את זה. גם אני לא ידעתי את זה, עד לפני כמה שנים, שראיתי את המחותן שלי, שאחרי שאנחנו סיימנו לאכול, אני בבית מלון, סיימנו לאכול, הוא לקח את כל היוגורטים הסגורים והחזיר אותם למטרר. אז אני אמרתי, שמה אתה עושה את זה? מלצרים יבואו ויקחו אותם. הוא אומר לי, אתה לא מבין. אין שום דבר. מה שנופיע, יש כוח. אומר, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא אומר לי, מה שנמצא על השולחן, אתה זוכר את זה, נתנאל? מה שנמצא על השולחן, גם אם זה יוגורט סגור, גם אם זה יוגורט סגור, אסור להחזיר למקרר. משרד הבריאות אוסר. ויש בזה היגיון. כי תשמע, בן אדם אוכל ארוחת בוקר שעה וחצי, שעתיים, הוציא את זה מהמקרר, שם את זה על השולחן, קצת חם, זה מתקלקל. אתה לא יכול להחזיר את זה למקרר. עכשיו, גם אם כפו בחדר אוכל, וזה 10, ואין בעיה, אסור להחזיר למקרר. נגמר. אסור להחזיר. מה שימצא על השולחן, אסור להחזיר. עכשיו, הוא אומר, זה בל תשחית. טוב, אנשים באים, אתה רואה אותם, 10 יוגורטים על השולחן. אכל יוגורט אחד, ואולם הפחד אולי לא יהיה. אז יש לו את הטעם הזה, והטעם הזה, והטעם הזה, ואחר כך מה קורה? זורקים את זה. עכשיו, לא לדבר על כל האוכל, והקורסונים, והאוגות, והגבינות, ומה הוא לא שם שם? אם זה בערב, הבשרים, תראיתם כמה אוכל זורקים?
אחד מביא בשביל כולם.
בדיוק.
ואחר כך השני גם מביא בשביל כולם.
גם מביא בשביל כולם. אתה אומר, כאילו, כולם פתאום נהיו נדיבים.
הוא לא אומר, אני הלכתי להביא בשביל כולם.
אצל האירופאים זה לא ככה. אתה מתאר פה סימפטום בעיקר של הישראלים. תראה את האירופאים, איך הם אוכלים, כמו שאתה מספר לבית מלון, זה ממש לא ככה.
זה לא רק האירופאים.
זה לא רק האירופאים.
זה לא רק האירופאים.
הם
אוכלים
מה שצריך
לאכול. יפה. אני למדתי, ברוך השם, במהלך הזמן, תראה, ככל שאתה הולך יותר לבתי מלון, ככל שאתה יותר מבלה בקטע הזה, אז אתה יותר לומד לחיות עם זה. אבל יש את ה... זה לא יפה להגיד, כן? יש את הישראליות הזאת, שאני, וואלה, יש, אני משלם?
כן,
הוא לא עושה חשבון שבעצם אתה... עכשיו, אני, יש לי טבע, ככה לימדו אותי בבית. אני צריך לאכול מה שיש על הצלחת.
נכון.
עכשיו, אם אתה צריך לאכול מה שיש על הצלחת, תשים בהיגיון. אז נכון, שבהתחלה אתה לא יודע כמה לשים. בוא, נגיד, אתה פעם ראשונה בא לבית מלון, אתה רואה את כל השפע הזה, ואתה רעב, אתה מרביץ, אבל אתה לאט לאט לומד. זאת אומרת, אתה מדבר על האירופאים, האירופאים יש להם תרבות שונה. לא רק זה, תבין, אחד הדברים שאני מאוד לא אוהב בבתי מלון זה שפעם, כשהיית הולכת בית מלון טוב, היו מגישים לך את ארוחת הערב. זה נגמר. רק במקרים קיצוניים.
בתם, אני עכשיו הייתי בירות הכרמל, הגישו לי את דבר.
רק ירות הכרמל.
אז אני אומר,
הרופא התחלה כן, אבל המנות ראשונות
באחור. לא, אז יפה, אז גם שם, גם שם עדיין יש לך את הבופה.
נכון.
למה? הם חוסכים בכך כסף, הם עשו חשבון מאוד חכם. אנחנו ניתן לאנשים יותר מבחר. אבל זה פחות עבודת מלצרים, זה פחות עבודה של בלגנים, וככה בעצם כולם נהנים. אבל אם אתה שואל אותי...
גם כמה הוא מרוויח.
אני
מרוויח את מה שאתה רוצה, ולא סתם אתה לוקח...
האוכל פחות...
כן, אבל הוא צריך להסיק... כן, אבל הוא מעסיק... תחשבו על זה שיש לך חדר אוכל עם 500 חבר'ה, ואתה צריך למלצר להם. זה לא פשוט. זה המון 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 עבודה והמון המון המון מלצרים. כנראה שהם עשו את החשבון וכנראה שהם לא חוסכים.
כנראה שלא. העלות של האוכל היא הרבה הרבה פחותה
מהמלצרים, מהכוח אדם. יש להם המון כוח אדם שם. לא משנה, זוהי העובדה. והשאלה היא איך אנחנו, זאת אומרת, מבחינתי זה הטסט. זאת אומרת, זה הטסט שלך, איך אתה מתנהג. זאת אומרת, כל העניין הזה של האכילה מבהמה לאדם, כדי שנבין מה בעצם המטרה של ספירת העומר. המטרה של ספירת העומר זה להביא אותך להשתלטות על המידות שלך. עכשיו, לקחנו את האכילה בתור דוגמה, כי האכילה זה בסיס ויסוד. אבל ברור שזה מדובר על כל המידות. איך אני מתנהג? לחברים שלי. אני סופר ספירה, כאילו ספירה אישית. איך אני מתנהג לאחרים? וזה בעצם הרעיון המרכזי של ספירת העומר. עכשיו, היות אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לקרוא, האור החיים הקדוש, ואני כל פעם אומר את זה, נתן על הפסוק הראשון, אם בחוקותיי תלכו, 42 פירושים. פשוט מדהים. וזה פירושים ביניהם, פירושים נפלאים על אותו פסוק, אם בחוקותיי תלכו. ויש את הסיפור, ספר לכם פעם על מה שמסופר מאחורי זה, ממש בתקציר. אור החיים הקדוש היה בא ממשפחה מאוד עשירה, ורבי חיים אבן עטר, ככה קראו לו, והוא היה גר בעיר סלי במרוקו. וכל ערב שבת הוא היה שוחט בהמה ומחלק את הבשר שלה לעניים של תלמידי חכמים. ובאחד מימי השישי האלה הוא הכין את הזה, ובאותו יום כל הבהמות שנשחטו בעיר היו טרפות. בעצם היחידי שהיה לו בשר כשר לאכילה זה היה רבי חיים אבן עטר. אבל הוא, כהרגלו בקודש, הוא לא מכר את זה, הוא חילק את זה לעניים שהם תלמידי חכמים. הגיע איזשהו עשיר שהוא לא חיפש בכל העיר ולא מצא, ואז אמרו לו, אם אתה רוצה בשר לשבת, המקום היחידי שאתה יכול ללכת זה רבי חיים אבן עטר. הולך לשם. רבי חיים אבן עטר, הוא נכנס לשם, אומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות. אומר לו, תשמע, אני נורא מצטער. אני זה לתלמידי חכמים עניים. אני משלם לך את כל הפרה, שם לך שתי פרות. אני חייב שבת, עונג שבת, וזה. אמר לו, מצטער. בדיוק נכנס איזה תלמיד חכם אני. והוא נותן לו חתיכה, והוא התנפל על התלמיד חכם. פרזית, אני כל מדברים. עכשיו, אור החיים הקדוש לא רצה להיכנס לאימות. אז הוא שתק, חיכה שהוא ילך, כמו שבאמת קרה, הוא הלך, אם אתה יודע, עם הראשון שלו וככה וככה. גם הוא נתן לו לתלמיד חכם הענייה, הוא גם הלך, ואז התגלה לו המלאך ואמר לו, אתה התחייבת גלות. אתה, העליבו תלמיד חכם בפניך, ואתה לא פתחת את הפה, התחייבת גלות. אז הוא יצא לגלות, אין חוכמות. עכשיו, ביום שישי לאחר מכן, שהוא יצא לאותה גלות, לא יודע איזה יום זה היה, בכל זה, הוא מגיע קרוב לעיר, ויושב שם על שפת הנהר, לפני שהוא נכנס לעיר, ושם הוא חיבר את ה-42 פירושים על אם בחוקותיי תלך. עכשיו, שהוא גמר לפרש, הגיע כבר הזמן, הולך לעיר, ומישהו, יש מה שנראה, הכנסת אורחים, ואחד מהאנשים לקח אותו אליו הביתה לשבת. עכשיו, אף אחד לא יודע מי הוא. הם יודעים, אור החיים הקדוש, כולם יודעים, הגדול הדור שם. רבי חיים אבן עטר, כולם יודעים. אבל אף אחד לא יודע שהאלך הזה הוא רבי חיים אבן עטר. איך קוראים לך חיים? בסדר. בקיצור, ערב שבת, אחרי התפילה, הולכים לך הביתה, אוכלים, שרים זמירות, אומר לו, שמע, הרבי שלנו הוא רבי גדול, הוא, יש לו קשר עם העולמות העליונים, הוא הולך לתת לנו דברים שלמדו במטיפתא של מעלה. מה זה מטיפתא של מעלה? כאילו במרומים שם יושבים ולומדים, והוא, יש לו, מגלים לו את מה שלומדים שם. אז הוא מגיע, לבית כנסת, והוא, הרבי, באמת קם ואומר, אני רוצה להגיד לכם דברים שאמרו במטיפתא של מעלה בשמו של רבי חיים אבן עטר. 14 פירושים על הפסוק עם מוחת הלך. הוא צועק מאחור, היה מאוד צנוע, הרבי אומר, חיים, חיים אבן עטר. איך זה, מה אתה לא מתבייש? רבי חיים אבן עטר, אתה אומר לו, חיים, הוא חבר שלך? אבל הרב לא רוצה להתחיל לימודים. והוא נותן את 14 הסברים. למחרת, אני אקצר את הסיפור, למחרת, קמים לתפילה, אחרי התפילה, עוד פעם הרב הולך, אומר, עכשיו נגיד לכם עוד 14 פירושים של רבי חיים אבן עטר. הוא צועק מאחורה, חיים, חיים. זה, אנשים כבר מתרגזים, מצפים שהרב יעשה איתו משהו, אבל הרב לא עושה כלום, כי הוא, מה, מה לעשות? בן אדם כבר לא מבין, לא יודע. בגים סעודה שלישית, אותו דבר, סיום סעודה, בן אדם אומר, עכשיו אני אתן לכם עוד 14, יש לנו ביחד 42 פירושים. אני אתן לכם עוד 14 פירושים של רבי חיים אבן עטר. הוא מאחורה צועק, חיים, חיים. כאן הרב כבר לא יכול, זהו, הוא אומר, תשמע, אתה לא מתבייש, אתה מדבר על דול הדור, רבי חיים אבן עטר, אתה אומר לי, חיים, תסגרו אותו בחדר שם, סוגרים אותו בחדר. הם עוברים כמה דקות, פתאום, השמיים מתחילים, זה היה כאילו יום רגיל, השמיים מתכסים בעננים, ברקים, רעמים, רעש, היום ונורא, הוא לא יודע מה קורה. עכשיו, הוא הרב, יש לו קשרים, באמת, היה בן אדם עם כוחות רוחניים מאוד גבוהים, נכנס לחדר, ועושה כאילו שאלת חלון, לדעת על מה קורה כאן. מתגלה לו מלאך מן השמיים, הוא אומר, תשמע, הנשמות של הרשעים, בשבת, הם יורדים לגן עדן, אבל נגמר השבת, איך אומרים בטירונות? לכל שבת יש מוצאי שבת. מוצאי שבת הם צריכים לחזור לגיהנום. רק הבעיה היא שאי אפשר לפתוח את השערים עד שרבי חיים אבן עטר לא יעשה הבדלה. ואתם מחזיקים את רבי חיים אבן עטר בחדר סגור.
הם לא ידעו את זה.
והם לא ידעו את זה. הוא נבעל הרב ובא ושחרר אותו. וואי, לא ידעתי שאתה רבי חיים אבן עטר, כבוד הרב וזה. כמובן שלאחר מכן התגלה לו המהלך, אומר לו, חיפרת על זה של המושות כאילו שהוא ספג באותה שבת, התחפר לו, אתה יכול לחזור לבית שלך. עכשיו, אותם 42 פירושים, אחד מהם הוא פירוש שבעצם נותן, וזה אנחנו נסיים, נותן לנו את ההבדל בין האדם לבהמה, אם בחוקותיי תלך. עוד ירצה, על דרך אומרם בספר הזוהר, בפירוש פסוק שור או כסף וגומר, כי מן הבהמי אינו משתנה מגדר שבו נולד, מה שאין כן בני אדם, ישתנו לצד מעשיהם והולכים. אם בחוקותיי תלכו, בהמה לא יכולה ללכת בחוקות, היא בהמה, כמו שהיא נולדת היא עובדת על אינסטינקטים, אין לה התקדמות לשום מקום. מה שאין כן בני אדם, ישתנו לצד מעשיהם והולכים מגדר לגדר עליון, כאומרם זכה יתיר יהבין לי וכולי, זכה יתיר וכולי, הולך וגדל. זאת אומרת, האדם, כמו שאמרנו, מה זה ספירת העומר? להתקדם מהבהמיות ולהגיע לאנושיות, להגיע להיות בן אדם. ואין אני יודע מי הוא הסובב מהלכים אלו, בא כתוב כאן וגילה, ואמר, אם בחוקותיי, זאת אומרת, איך אתה מתעלה, איך אתה מגיע מדרגת בהמה לדרגת אדם, ומה מבדיל בינך לבין הבהמה? באמצעות עסק התורה תהיה ההשגה על אז. הולך ואור ממדרגה שפלה למדרגה עליונה, או מן עליונה שלמעלה ממעלה. אנחנו חיים בעולם גשמי, והדרך שלנו להתעורר ולהתרומם ולספוג מהאור זה דרך התורה הקדושה. אם בחוקותיי תלכו ויצותיי תשמור, אז אנחנו מתרוממים ואנחנו מגיעים מהדרגה של בהמה לדרגה של אדם. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהבהמיות ונופכים לאדם. וכשאנחנו נגיע לאיזשהו בופה או כל תאווה אחרת, אנחנו נדע איך להשתלט אליה. נכון.
כי בהמה, הרי מה בהמה שמגיע לבופה? היא אוכלת
בלי לשים
לב את הכל.
יפה.
אתה.
בדיוק. השימה שאמרתי. אחד הדברים הכי מצחיקים, שאני אומר שאנשים רוצים לעשות מה בראש שלהם, והם לא מבינים מה שהם אומרים אפילו. ואני אומר, תסביר, איזה קוריוז זה, תבין? אני אומר, הלוואי שאתה עושה מה בראש שלך, כי בראש שלך אתה נשמע את השכל. תגיד, אני רוצה לעשות מה שבא לי, זה כבר היום ונורא.
הרבה פעמים זה גם יש לו די מעליב, אבל אתה יודע, אתה משתמש בזה. איך אתה אוכל כמו
בהמה? נכון, מה אתה בהמה?
איך אתה מתנהג כמו בהמה?
נכון.
עכשיו, יש את זה כנראה איזה סוג של...
אמרתי, זה החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הרי תשים לב שביהדות, הנה, מה זה פסח היה? פסח, אנחנו נפרדנו מהחמץ ואכלנו רק מצה. עוד פעם, אכילה. עכשיו, זה לא שאתה נפרדת מהחמץ לעולמים.
באיזשהו מקום, תשים לב שכל דבר כזה אתה מזה סביב אכילה.
סליחה, אתה יכול לחיות בלי אכילה?
לא, אבל גם...
זהו. למה?
סוג של משמעות, סוג של טקס.
כי זה בדיוק...
אפילו ביום כיפור אתה לא אוכל.
בינינו, בינינו, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם איך שהוא אוכל, אתה רואה מי הוא.
אנחנו דיברנו פעם, אני זוכר שהיה איזה השוואה בין איזה רב, שבעה ואחר.
כן, כן, אמרתי, בפעל לחנות פלאפל. אותו דבר.
נוזלו וזה, וזה בסופו של דבר. תראה איך מסתכלים עליך ובאמת המייצר.
אז אני מאחל לנו באמת שאנחנו נזכה באמת לצאת מהבמיות שלנו כמה שאפשר, ולהתקדם באמת לאנושיות.
אמן. אמן.